יהיה לימודנו היום ביום הזיכרון עילוי לשמותיהם של כל הקדושים. טוב, אז אנחנו בפרק מ"ב, אני חושב שבאמת ככה לפחות החלק הראשון שלו גם מאוד מתאים ושייך להיום. סיימנו בפרק מ"א בכך שלעבודת האדם, לעבודת השם של האדם בתורה ומצוות, יש שתי כנפיים. נכון, זה העיסוק שלנו כל הזמן, והכנפיים הם האהבה והיראה. ותמיד צריך, למרות שההיגיון אומר שצריך לחזק את כנף האהבה, היראה היא הכנף הראשיתי, הקשה יותר. כי היראה בעצם משאירה אותי כל הזמן במעמדי, ולא נותנת לי לחיות בדמיונות, לשגות בכל מיני מקומות שאני יכול מהאהבה ללא היראה להגיע אליה. ובסיוע של הפרק, בסוף בסוף, אמר התניא שליראה הזאת יש דרגות דרגות. את היראה הגבוהה ביותר, את יראת בושת, את יראת הרוממות, הוא דיבר על כל מיני דרגות ביראה. אבל גם היראה הנמוכה ביותר, הראשונית, מה שנקרא יראת שמיים כמורה בשר ודם. היראה הראשונית הזאת היא בעצם הבסיס הראשון של העבודה. הידיעה שאני עומד לפני המלך. הידיעה שיש מלך בעולם. שאני לא המלך. הידיעה הזאת, מאוד מעניין, תבינו מלכנו, עמידו נכבדי, שאנחנו אולי שרים הכי הרבה, אין לנו מלך אלא אתה, פותח את רשימת אבינו מלכנו. אתם מדברים. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, היה יכול להיכתב אחרת. אבינו מלכנו, אתה אבינו מלכנו. או בקיצור, אבינו מלכנו. אם יש בתוך, אבינו מלכנו זה שורה, אתם זוכרים, מראש השנה ומיום הכיפורים, זאת שורה של אמירות. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. אבינו מלכנו, ברך עלינו שנה טובה. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזירות קשות. אבינו מלכנו, חמול עלינו ועל עלינו וטפנו. נקום נקמה דם עבדיך השפוך. יש שם אמירות כל אחת. לכאורה האמירה הלא מחדשת בכלל היא אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. מה נאמר לך? ואם כבר, אז אבינו מלכנו, אין לנו אבא אלא אתה ואין לנו מלך אלא אתה. ולמה לא באופן חיובי, פוזיטיבי? אבינו מלכנו, אתה אבינו מלכנו. מה שיהפוך את זה באמת למיותר. בקיצור, בשביל מה כל זה? אני חושב שזה היסוד של הכל. היראה ברמה, קודם כל הכי ראשונית שלה, שהיא תהיה המפתח להמשך, שהיא פותחת את הכל. האבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, היא הבסיס של היכולת בכלל לעוף. והאדם בדרך כלל חושב הפוך, כי הוא רואה ביראה ברקס. הוא רואה ביראה איזשהו חסימה. לכן לפעמים אולי מיטיב אם נקרא למילה יראה בתוצאות שלה. למשל, אין אחר...
השיר בא ממקום של יראה או ממקום של אהבה? אבינו מלכנו.
אבינו מלכנו? של מלאכן. אני חושב שהכוח שלו הוא שהוא עובר את כל דרגות היראה, ולכן הוא מגיע... הוא גם בא ממקום של אהבה כך. הוא עובר את דרגות היראה. הוא מתעצם למקומות, האין לנו מלך אלא אתה אומר, אין עוד מלבדו, אין יש. אין שום יש. ממילא אתה באמת נוכח. זה לא חיובי, אלא זה אין אלא אתה. והאתה הזה הוא בגוף שני נוכח. אז זה ממש פה. לכן כשאתה שואל על האתה, זה הנוכח, זה הכי אהבה בעולם. אבל ההמחכה הזאת יכולה לבוא רק ממקום של יראה. סיפרתי לכם פעם, אני זוכר שבאחד השיעורים הראשונים בכיתה ט', סיפרתי לכם, המחנך שלנו, שנפטר אחר כך בגיל צעיר, הרב רמר, זוכר כמו היום את השיעור הזה, לימד אותנו מסילת ישרים, והוא כתב על הלוח אז, יראה, הסיפור שתמיד לוקח אותי, יראה הוא כתב, שורה אחת, ומתחת הוא כתב אהבה. מקביל לאותיות, זה ארבע אותיות. יראה, רואים את זה? יראה, אהבה. ואז הוא שם קו באמצע. וכשהוא קו באמצע, אז קראנו יראה, אהבה. זה חבר אחד השירים הראשונים, תור ילד בכיתה ט'. ונהננו מאוד, ואז שאלתי אותו, זה אפשר להפוך? זאת אומרת, אם מתחילים באהבה. אני כמו היום זוכר, הוא עבר לידי שם בספסלים, נתן לי כזה עיטוף כזה, ואמר, אפשר, אבל לא יצא כלום. אחרי את המשפט הזה.
למה לא שרים מהקן
לבינו? עכשיו, או, זה מדהים. למה מקדימים עוד מלכות שמיים ועוד מצוות? ההבנה הבסיסית שכל מה שאני יודע שהוא מלכנו זה כי הוא אבינו, הוא איתי בכל מקרה. אבל הפיתוח הראשון שלי הוא מלכנו. אין לנו מלך אלא אתה. לא אין לנו אלא אבא אלא אתה. אני פותח באבינו. אני יודע את זה. אבא, תגיד לי שאתה אבא. איך השיר הזה של היום? אבא? כאבי יותר בנה, נכון? יש שיר טוב. אבא, אבא מה? רק אבא... מה המילים שם? אבא מה? אני רוצה לדעת שאתה אבא טוב. שיש לך שאתה איתי, שאתה אבא. זה דבר מאוד גדול. אבל הדרישה היא מלכנו. וכאן, בפרק מ"ב, מתחיל האדמו"ר הזקן בזה שגם נקודת היראה הזאת, כשם שנקודת האמונה היהודית, שמע ישראל, מסירות הנפש של היהודי, ולכן אמרתי שאין יום יותר גדול מיום הזיכרון לדבר על זה, שם של נקודת האמונה, כמו הרמטכ"ל אמר שהחבר'ה עם הג'ינס והשיער הארוך, שהוא רוצה להזמין את כולם לבוא לפגוש את החבר'ה עם הג'ינס והשיער הארוך, שמעתם אותו אתמול בפתיחה, מצוין, שהוא רוצה להזמין את כולם לראות את הדבר הכי גדול, הוא דיבר על השכול, אבל הדבר הכי גדול זה משהו אחר, לבוא יום אחד ולראות את השמיניסטים עם הג'ינס והשיער הארוך באים לבקום ומגלים את הצד הפנימי שלו. זה יותר גדול. אמרו את זה במילים אחרות. אבל דבר מאוד עמוק. עכשיו, כשמדברים על ירושתנו, תמיד אנחנו מדברים על האבות, על אברהם, יצחק ויעקב, שמהם אנחנו יורשים את עצם האמונה הזאת. מה שמחדש עכשיו האדמו"ר הזקן, שממשה רבינו, בראש שבעת הרועים, שבעת הרועים זה האושפזים, ממשה רבינו אנחנו מקבלים לתוך עצמנו, עד שאנחנו הופכים להיות הדמות הזאת בעצמה, את הירושה הזאת של היראה. כלומר, היראה הזו שנראה דבר שהוא לא... איך אפשר? בעולם שהוא כולו יש. אני לא רואה. לא לחינם המילה יראה וראייה הן כל כך קרובות, הן מבלבלות. ויראו זה מה? הן ויסו או הן יזכר. לפעמים זה גם לא מופיע בשתי יהודים. היראה והראייה, זה ממש דבר אחד. והרבה מאוד פעמים הראייה של כל מה שיש פה הופכת את היראה למשהו שהוא לא נראה בכלל אפשרי. וכאן קובע האדמו"ר הזקן, איך בתיה קוראת לזה, זה גנטי. יש את היראה, תחשוף אותה. היא קיימת. היא קיימת, היראה הזאת, ברמת היראה הראשונית. היא פיתוח שלם, היא פיתוח של התבוננות, היא פיתוח של... ודאי, כדי להגיע למדרגות אחרות, היא אין סוף מדרגות, עולם היראה הזה. אין סוף מדרגות, היא משיקה לאהבות במקומות מסוימים, היא אין סוף אהבות. אבל היראה הזאת קיימת בך, כמו שהוא אמר כל הזמן, כפי שהיא קיימת להבדיל, בחיה. בך היא קיימת למלך מלכי המלכים. כלומר, כשם שבכלב יש את היראה שמישהו יגנוב לו את הטריטוריה, יש בך... היהודי, יש בך את היראה הזאת ממלך מלכי המלכים. היא קיימת ברמה מסוימת כזאת, שממנה הכל תלוי בך, כל הפיתוח תלוי בך, ואתה יכול למסמס אותה. אבל היא חלק מירושתנו, והיא באה מהצד של מה שהוא קורא עוד רגע בחינת משה. זה ניתוח מאוד עמוק, מאוד יסודי, והוא מתחיל ככה בדברים מאוד 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 פשוטים. נתחיל אותם. והנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה מעשה ידיך זה? חבל על הזמן. והנה במה שנאמר לאל בעניין יראה תתאה. שהיא היראה הנדרשת לקיום תורה ומצוות. אני מוסיף את זה. אני קראתי בעצמי. בעניין יראת התאה, היראת התאה היא המינימום. היא היראה הנדרשת, היא האלמנטרית, היא אין בלעדיה. על זה דיברנו, יראת התאה. זוכרים? מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו. אחרי זה, החוכמה מביאה אותך לזה שהרבה מעבר לכל החוכמה יש יראה יותר גבוהה. אבל היראת התאה זה מה שקורה השער, הכניסה. בסדר? השער. לא עשית כלום. שום דבר. גם אם אתה אוהב בלי זה, לא עשית כלום. כלומר, כי בסופו של דבר לא הגעת, וזה לכאורה הנקודה שנראית כדבר שהוא, בסדר, הוא רק התבוננות, הוא רק רכישה. וכאן הוא נוגע בנקודת יסוד מעניינת מאוד. והנה במה שנאמר לאל בעניין יראת התאה, יובן היטב. מה שכתוב בגמרא על הפסוק, ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מאימך, כי אם ליראה את השם אלוהיך. כך כתוב בפרשת עקב בדברים, ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מאימך, כי אם זה הכל, ליראה את השם אלוהיך, חוץ מזה הכל. באמת בקשות קטנות היום, לא עובדים קשה. קופצת הגמרא ושואלת, עתו יראה מילתא זוטרתא היא? איזה מין סגנון זה? האם עתו יראה מילתא דבר זוטרתא היא? זה דבר זוטר? זה דבר קטן? אז זה ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? ואל מי פונה הפסוק? ועתה ישראל. ועתה ישראל. אגב, הדובר הוא משה רבינו. משה רבינו אומר, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? זה חלק מנאומו של משה בסוף ימיו. ועונה הגמרא לגבי עתו יראה מילתא זוטרתא היא, אם. לא נתבלבל, אם בארמית זה כן, זה לא אם. אם, כן. יראה זה באמת דבר, לא בעיה בכלל. לגבי משה, מילתא זוטרתא היא. וכולי, לגבי משה זה דבר קטן. עכשיו, אפשר להבין לשנייה את הגמרא, כי משה הוא הדובר. אבל שואל התניא, דלכאורה, אינו מובן התירוץ. איזה מין תירוץ זה של הגמרא? והשואל מאימך כתיב. מה זה רלוונטי? כתוב פה ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מאימך, כלומר מדברים עליי, לא מדברים על משה. אז איזה מין תשובה של הגמרא זה לגבי משה זה דבר קטן? אלא מה תגידו, הוא הדובר? מה זה רלוונטי בכלל? הרי הוא מדבר איתי, אז הוא צריך לדבר איתי במקום שאני חי. אז יראה היא מילתא זוטרתא? לפעמים אני יכול להגיע לאלף עוצמות של הבנה ותובנות ולא עלינו לאפס יראה, כי אני לא רואה. אז מה זה? ויראו את השם ויאמינו במשה, והשם ובמשה עבדו, זה הייתה המדרגה של יציאת מצרים. זאת הייתה המדרגה של שנייה לפני אז ישיר, של הנבואה של כל אחד ואחד. זה נקרא מילתא זוטרתא, המסלול הזה. זה עונה הגמרא שם, אלא, וזה מה שהגמרא אומר. לגבי משה זה דבר קטן. התירוץ מוזר. ועל זה עונה התניא, והוא מסביר את היסוד, וזה דבר עצום. אלא העניין הוא שכשהגמרא אומרת לגבי משה מילתא זוטרתא היא, הגמרא לא מדברת לגבי משה האיש. אלא הגמרא רוצה להגיד כי כל נפש ונפש מבחינה, מבית ישראל, כל אישה ואיש מישראל, יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. דבר מופלא. כשם שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, מאבותיו ואמותיו, מאברהם, יצחק ויעקב ושרה ורבקה ורחל, יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. עכשיו זה מוזר, כי הוא לא אבא של כולנו. הוא ידבר על זה. כי הוא לא נכנס בנו מבחינת אב, אלא מבחינת רועה. כי הוא משבעה רועים. שבעת הרועים הם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ויוסף. יוסף ודוד. הם שבעת הרועים. ומה פירוש המושג רועים? ומשה רבינו הוא כולל את כולם. הוא מה שנקרא רעיה מהמנה. חלק גדול בזוהר הקדוש שנקרא רעיה מהמנה, ורעיה מהמנה זה על שמו של משה רבינו. הוא הרועה הנאמן. פירוש. כי הוא משבעה רועים. עכשיו, הרועים, עניינם הוא לפרנס את הצאן. כשאני אומר שיש שבעה רועים, אני אומר שישנם שבע מידות. וכל רואה מזין את היסודות למידה מסוימת. זה היסוד הבסיסי של הרעיון. את מידת החסד והאהבה אנחנו מוזנים מהרעייה בעין של אברהם אבינו. ואת מידת הדין והגבורה מיצחק, ואת התפארת וכו' וכו' וכו'. ומשה רבינו, שהוא אגב מידת הנצח, הוא מידת הנצח, ההנצחה של הכל, העברה את הכל למציאות. משה אמת ותורתו אמת. משה רבינו שהוא המשיה הכי הכי מלמטה, והעברת הדברים ממידות לגוף, ליסודות, להלכות, לפרטי פרטי פרטים של הלכות. זאת החיה אשר תאכלו וזאת החיה אשר לא תאכלו. זה הפרשה שלנו, לתזריע מצורע, לנגעים. כי הוא משבעה רואים הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים, כמו רועה שמפרנס את צונו ועל ידי זה הוא מכניס בהם חיות. מה הרועה עושה? הרועה בשונה מהאבא עז והאימא עז, הרועה הוא לא התייש. הגנטיקה של העז לא קשורה לרועה, אבל הוא קשור לרועה הרבה יותר מלאבא שלו. הוא קשור אליו נפשית במושגים של עז. הוא מתחבק איתו, הוא צריך אותו. למה? כי הוא המפרנס אותו, הוא נותן לו את חייו. זה המושג רועים. הממשיכים חיות ואלוקות, בסדר, אלה שבעת הרועים, אני חוזר למשפט הזה, אגב, הערה מעניינת מאוד של זקני החסידים בחב"ד, ופה כולם מדברים על זה הרבה, יש מסורת של זקני החסידים, דוגמה אגב לתניה. אני קורא את המשפט הזה עוד פעם, תראו רק שנייה, אלא העניין הוא כי כל נפש ונפש, תראו דבר מעניין. מבית ישראל, אני רוצה שתראו עוד אחת. יש בה מבחינת משה רבנו עליו השלום, כי הוא, משה רבנו משבעה רועים, הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים. עוד רגע נמשיך. מסופר, וזה דבר בדוק מאוד מאוד מאוד, שמדובר עליו כל האדמו"רים במשך כל הדורות, שעל ההחלטה אם לכתוב וו בין חיות לאלוקות, כתוב הממשיכים חיות ואלוקות. ההחלטה אם להוסיף את הוו או לא להוסיף את הוו, הייתה החלטה שאיתה הסתובב התניה כמה שבועות. זו דוגמה קלאסית אגב לכתיבת התניה. כי השאלה הייתה האם הם ממשיכים חיות אלוקות, זאת אומרת שהרועים ממשיכים את חיי האלוקות, את חיי החיים, או שהרועים ממשיכים חיות, כלומר, מה זה חיות? אהבת השם ויראת השם וכולי, וחוץ מזה הם ממשיכים אלוקות, דהיינו ביטול. או שהם ממשיכים חיות אלוקות. היכולת לחיות מציאות שהיא חיות אלוקות, ועל זה דנו כל האדמו"רים בכל מיני וריאציות. הדבר המעניין הוא, כשאמרתי לכם, הרי התניה כותב את השולחן ערוך שלו. את כל השולחן ערוך שלו. הוא כותב על פי הוראתו של הרב שלו, הנגיד ממזריץ'. הוא כותב שולחן ערוך הרב, שזה אחד מספרי היסוד בעולם ההלכה. הוא כותב את כולו בתוך שנה. את התניה הוא כותב כ-20 שנה. ואחת הדוגמאות שמובא תמיד בהגהות שמוצאים זה הדיון על הוו. מהי ההמשכה? של, זה מעניין מאוד ההבדלים. את העולם הניגלי הוא כתב ברור. ופה הוא ביקש לפרנס, לראות איזה משהו ככה, סתם הערה צדדית, על הוו. טוב, נמשיך. ומשה רבנו עליו השלום, בסדר? ומשה רבנו על שכוח, ומשה רבנו עליו השלום, הוא כללות כולם. במושג הרועים הוא כולל את כולם. כלומר, הוא הרועה הכולל. לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב. אתם מבינים? אברהם, יצחק ויעקב זה אבותינו. אבל כללות הרעייה, זה מוסבר? כללות הרעייה, הפרנסה את הצון, היכולת לתרגם את הכל לחיות אלוקות. הוא הרועה את כולם. לכן אגב, להלכה, מה שאנחנו למשל מקיימים מצוות, גם שניתנו לפני משה רבינו, זו הערה מאוד חשובה של הרמב״ם בהלכה, זה לא מפני שהם ניתנו לפני משה רבינו. זה לא מחייב אותנו מה שניתן לפני משה רבינו. זה מחייב אותנו כבני נוח. זה לא מחייב אותנו. מה שאנחנו מלאים את בנינו, עד 120 שנים טובות בשמחות, מה שאנחנו מלאים את בנינו זה לא מפני שאברהם אבינו מל את יצחק. אנחנו מבקשים שנזכה למול כמו שאברהם מל את יצחק. אבל הסיבה שאנחנו מלאים היא מפני שבפרשת השבוע השבת כתוב ביום השמיני ימול בשר ורבתו. זהו. ואלמלא זה היה כתוב, אין שום מחויבות כזאת.
זאת אומרת, יש דברים שאברהם צובה ומשה לא צובה?
ודאי.
כמו?
אנחנו רואים המון דברים שאברהם קיים. אברהם, יש דברים ש... אנחנו יושבים שבעה אצל יעקב אבינו. כתוב ש-70 יום יתאבלו עליו ויעברו שבעת ימים שם אצל יעקב אבינו. אומר הרמב"ם, זה היה שם, זה לא מחייב אותנו בכלל. כל מה שאנחנו עושים שבעה זה דרבנן. מסופר בתורה שישבו שם שבעה, יפה. אז היסטורית זה מעניין לראות שזאת הייתה עובדה קיימת. כמובן. אבל לא בגלל זה אני עושה את זה. כי מה שאנחנו עושים הוא מפני שמשה רבינו חייב אותם. זה נקרא רואה את כולם. כלומר, במובן של הפרנה, אתם מבינים מה אני מתכוון? הרואה, מצד הראייה...
כמו שאני זוכר, אברהם מכין עגל חמה.
נכון, כתוב? אני אקח חמאה בקר, שאלה איזה חמאה זה הייתה ואיזה עגל, אבל נכון, אני אקח חמאה. מה אבותינו קיימו ומה אבותינו לא קיימו? זה דיון גדול מאוד. דיון מאוד מאוד גדול. בסדר?
כי משה רבינו החזיר את הסבתא. יש הבדל בין חיוב ולהיות מצוות.
בדיוק. המושג של הציווי, של המצווה ועושה, מתרחש אצל משה רבינו. הוא לא מתרחש לפניכם, צריך להבין. אז אנחנו הופכים להיות ויתם לסגולה מכל העמים. מה קרה? ועד אז מה היינו? לא עשינו. כל טוב, אבל התזונה הזו, מה שהוא קורא, מה שבאתי אוהב כקרוא הגנטיקה של הראייה, היא משה. הוא כללות כולם. לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב.
אבל רמב"ן אומר שגם בנוח שמקיים בכלל הסבתא, בכלל התורה, אז הוא גם כן מצווה ועושה.
כי בגלל שהתורה ניתנה, אז אנחנו משפיעים עכשיו על הכל, ולכן כל אחד הופך למצווה ועושה במה שהוא מחויב. זה דבר מדהים. ואותה הדבר שרויב, אז גם בנוח עכשיו מתקלל עם כלל ישראל, כאילו זה הפך להיות מהחיוב הרגיל של ספר בראשית, ממשיך. ומשה רבנו עליו השלום הוא כללות כולם, ונקרא ראיה מאמנה, והוא מסביר את זה במושגים שאנחנו התרגלנו אליהם. אנחנו זוכרים את המושגים חוכמה, בינה, דעת, ודעת היא, במילה אחת, התקשרות. דעת והאדם ידע את חווה אשתו. הדעת היא שהאלוקות תיקלט בצורה כזו שהיא חלק ממני, היא חלק מאיבריי. אגב, שוב, ברמה הממשית, זה המושג של תורה ומצוות, זה איך זה בא לידי ביטוי בידיים. אבל זה רק הביטוי. תמיד אמרנו, זה האות במובן של האיתות, אבל זה האות במובן של ואתה בוקר. זה ההולכה מלמעלה לתוכנו. והיינו, מה זה הרואה הנאמן שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל, לידע את השם. לידע את השם, כלומר שהאלוקות הזאת נקלטת בתוכי. כל אחד כפי השגת נשמתו. יש מי שנפשו ויכולת הרגישות שלו לאותו אור, לאותה רגישות של מנפש יותר נמוכה, מנפש יותר גבוהה, מעולם העשייה, מעולם היצירה. כל אחד כפי השגת נשמתו ושורשה למעלה. הוא המשה. דיברנו, הוא לא המשוי, הוא המשה. והיא ניקטה משורש נשמת משה רבינו עליו השלום. המושרשת בדעת העליון שבעשר ספירות דאצילות. הרי בעולמות, כשם שמתחילים מעולם הבריאה, עולם הנבראים הפרודים, בעולם האצילות אין בכלל נבראים. כמו שיש נברא, יש נאצל. מה העניין שאנחנו מבינים? ששם הכל אלוקות והכל אחד. ולכן גבורות יכולים להתמתק וחסדים וכך הלאה. אצלנו עצם החיים זה שהקוס ואני זה שניים. שאני ואת ואני ואתה זה שניים. עצם החיים זה שחסד וגבורה סותרים. החיכוך הזה, הסתירה הזאת, היא מייצרת בכלל את כל היכולת. כל סליל כפול צריך סתירה כדי שיהיה ממנו להט. בלי הסתירה אין להט בכלל. אין כלום. בעולם האצילות הבלתי ניתן לתפיסה שלנו, שהוא יסוד הכל, שממנו הכל נאצל, הכל אחד. כי למה הלהט הזה נוצר? כי בעצם הכל אחד, רק אני לא מגיע להכל אחד הזה. אני בא מפה. יסוד נשמתו של משה רבינו הוא בדעת העליון שבעשר ספירות דאצילות. בדעת העליון שבעשר ספירות דאצילות, המיוחדות, לא במובן של ספיישל, אלא במובן של ייחוד, לשם ייחוד, המיוחדות במעצילן ברוך הוא, בשונה מהדברים הברואים שאינן מיוחדים בבוראם, כי הם נפרדים, הם יש ודבר בפני עצמו, שהוא מי? הקדוש ברוך הוא, המעציל, ודעתו, הרמב״ם הידוע לנו, אחד, והוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע, הכלל הקבוע, אדם ודעתו, אדם והנולד שלו, אדם והידיעות שלו, הם שלושה דברים נפרדים. האדם, החומר של המידע, והיודע. נכון? כלומר, הידוע, היודע, והדעת, איך הלשון שלו? המדע, היודע והידוע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לחלק את זה. זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו הלך ללמוד את, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. דבר שאני לא יכול בעולם שהוא מתחת לאצילות לעכל אותו לעולם. מה אני כן יכול לעכל? אני יכול לעכל את ידיעתי שיש מעל עולם המימדים שלי משהו ששם כל אחד. אני לא מעכל אותו. וזה אנחנו קוראים תמיד אל דעות השם. נתן לי הקדוש ברוך הוא את הכוח לראות את העולם פה כיש, ואין סוף נבדלים ונפרדים, ולדעת שכל העולם הוא אין עוד מלבדו. ולקבל את הידיעה הזו בשלוות נפש, הכי מדעית והכי מתמטית שיש, בענווה, מתוך הבנה שאת זה אני לא יכול לפרק, כי אני לא יכול לגעת שם, כי זה לא שייך לעולם הנבראים, זה נאצל והצילות. הפגישה שלי עם משה רבינו, היא הפגישה עם היסוד הזה שדעת עליון חודרת. ואז הוא אומר, זה יסוד עצום עכשיו, מה שאדם מישראל יש לו את זה, זה מבחינת משה רבינו עליו השלום שיש לו. אם כן, כשפנה הקדוש ברוך הוא, או משה רבינו פנה, ואמר ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? ואתם יודעים מה אמר משה רבינו בצוואתו? מה השם אלוהיך שואל מאימך? כי אם ליראה לפי המקום שאתה נמצא, כלומר לעורר את בחינת משה רבינו עליו השלום שיש בך, שיש בך. זה המושג לגבי משה מלתא זוטרתא. אם תעורר את אותה בחינת משה מהשטיח שמכוסה, אז אתה יכול להגיע שם לקוד הזה של יראה, ואז נמשיך לעבוד בהתבוננות. אני משה רבינו לא נותן לך את האוכל. אבל את הספתח הזה, את הירושה הזאת, העברתי לך ברעי המהמנה. בסדר? זה משה. לכן משה אגב לא נקבר, כי הוא לא מישהו אחר. זה יהפוך לעבודה זרה להפוך אותו למשהו אחר. הוא קיים בך כל הזמן. לא מצד המלכות, כמו דוד מלך ישראל, לא מצד ירושת אבות, כמו אברהם, יצחק ויעקב, אלא מצד הראייה, דהיינו להעביר את הדברים להתקשרות כמה שיותר במושג המוחלט, עד שמבינים שהיא באה מדעת עליון דאצילות. בסדר? לכן זה קשור, כמו שאמרנו, גם לגופי תורה, לגוף. כי הוא הרואה הכולל את כולם. זה חלק א', קדוש עצום, ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מאימך, בך יש את משה רבינו. החידוש הגדול, כשאני אומר בך יש את משה רבינו, אני מדבר פה אל האדם הכי רחוק בעולם, הכי קרימינל בעולם, הוא יש בו משה רבינו. כי הרואה מסר את נפשו על זה. המסירות נפש, ואם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, כשבא הקדוש ברוך הוא ואמר, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך, הוא אמר, את ה-DNA הזה אני מעביר דרכך. ומשה רבנו אמר, תמחק אותו, אני לא רוצה. ואז כאילו, אני אומר עכשיו במילים קשות, הקדוש ברוך הוא לא הייתה ברירה. אז אין ברירה, כי איך יעבור ה-DNA, זה עובר הרי דרך משה. זאת מסירות הנפש. עד כאן החלק שהידיעה הזו תביא אותי לעבוד את הקדוש ברוך הוא ברמה אחרת, להכיר את כוחי. זה אגב עומק המושג, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו שבהם. כך מסביר רבי צבוקה הכהן מלובלין שם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר. מי? שפחה על הים ועבד על הים, שיצאו לפני שנייה ממצרים. ו-210 שנה פמפמו להם שאין להם תפקיד בעולם. ופתאום הם שרים על מקדש השם, כוננו ידיך ועל השם ימלוך לעולם ועד. איך? כי הם האמינו בעצמם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו שפה נמצא. ועכשיו הוא מגיע לדבר השני. ומעניין מאוד הסדר, הוא אחרי שידבר על הדבר השני, שזה שייך להתקשרות אל הצדיק. הוא יגיד אבל הדבר הראשון הוא הדבר הראשון. זה מאוד מעניין. הוא נכנס עכשיו לחלק השני. ועוד זאת יתר על כן. כלומר, מה שאמרנו שאני מקבל, אני, את, אנחנו, כל אחד מנשמת משה רבינו, מעבר לזה יש עוד צד שבו נשמת משה רבינו עוברת. בכל דור ודור יורדים ניצוצות מנשמת משה רבינו עליו השלום, ומתלבשים בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העידה. כאן הוא מדבר עכשיו על עיני העידה. כאן הוא מדבר על ההתקשרות אל הצדיק. זה יסוד חסידי גדול מאוד שכולנו מודעים לו מי פחות ומי יותר, וצריכים להיות מודעים לו יותר ויותר. הוא עוד מעט ידבר על היחס בין היסוד הראשון ליסוד השני. זה מאוד יפה. ומתלבשים, תשימו לב, בגוף ונפש. כל מה שאמרנו לגבי משה, הזכרנו כל הזמן את הגוף ואת הנפש. אבל התלבשות בגוף ונפש, זה הצדיק שהוא בחינת משה רבינו של הדור. ההתלבשות הזאת של הניצוצות מביאה את אותם עיני העידה. מה זה עיני העידה? עיני העידה, עיני העידה זה דבר מעניין. למה נקראים סנהדרין עיני העידה? דיברנו פעם על האישון שיש לאדם בעין. האישון. האישון הזה הוא בעברית איש קטן. איש שון. כמו פיל לום, איש שון. ובאישון הזה, כשאני מסתכל באישון שלך, אני מסתכל באישון של אבנר, אני רואה אותי. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איבר, אולי הכי חשוב שיש, שבעצם נועד כדי שהחבר שלי יראה את עצמו. והתחשבתי כמה מסכן מי שאף אחד לא מסתכל לו באישון. אז משום מה יש לו אישון? אז אין לו.
לבעיה של מחלון וקליון ואלימלך, כשהם ראו בעיניים שלהם, אז הם ראו אנשים קטנים.
איש הישר בעיניו, מדהים. ולכן הם לא מקשור רחמים על דורם. המשך רות. כן, כן. מדהים. מדהים, 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 מדהים. לא ראו את הגודש של מי שמולי. עכשיו, עיני העדה זה מי שאנחנו מסתכלים עליו, ואז את מי אני רואה? אותי, את העדה. כלומר, כשאני מסתכל על האדם שאליו אני רוצה להתקשר, השאלה היא אחת, האם אני רואה אותו, או שעכשיו אני רואה אותי? זה לא פילי. היה פעם חוסיד אחד, סיפרתי לכם, חוסיד אחד הסביר מה ההבדל בין חסידים לליטאים. כשהוא רצה להגדיר את הוויכוח, אז הוא אמר שכשמשגיח ליטאי נותן שיחה בישיבה, מוסר. כשהוא נותן שיחת מוסר, אז יושבים שניים, וכשהוא מתחיל לתת את השיחה על זה שכל הזמן עושה בלגן בחדר ומפיל את הזה, ואי אפשר ככה ועושה רעש והכל, אז זה שיושב פה, מסתכל על השני ואומר, או לעצמו, סוף סוף מישהו כבר מטפל בנודני כזה. הוא משגע את החיים. אבל לא נעים להגיד לו את זה, כי הוא הבן של וסבא של וזה. עכשיו, תכוון בדיוק אליו. וכשהרבא, באמצע הגפיל תפיש, נותן מוסר של 20 שניות בלי שאף אחד שם לב, אז הוא יושב ואומר, וואי, איך הוא יודע מה קורה איתי רוח הקודש? זה הגדרה נהדרת. כדי לדעת מה קורה עם ההוא, לא צריך רוח הקודש, מה בעיה? הרי כולם יודעים שהוא גנגסטר, אז הוא צריך לצאת החוצה. אבל אם הוא יודע מה קורה איתי, אז ברור שזה רוח הקודש. ואז נהיה רדה. זה הגדרה יפה.
העדה כנראה
טובה. מה זה כן? עיני העדה. דבר מדהים. ועוד זאת יתר על כן, בכל דור ודור יורדים ניצוצות מנשמת משה רבנו עליו השלום ומתלבשים בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה. ללמד מה תפקידם של חכמי העדה. ההתלבשות הזאת מופיעה לשם מה? מה החסד הזה? החובה הזאת? האחריות המדהימה, המחרידה הזאת? ללמד דעת את העם, ולידע גדולת השם, ולעובדו בלב הנפש. דעת זה ההתקשרות. תפקידם של עיני העדה הוא לא להעביר מידע במובן של information שאנחנו מכירים היום. זה קומפיוטר יעשה יותר טוב. תפקידו של עיני העדה הוא אחד, ללמד דעת את העם ולידע גדולת השם ולעובדו בלב הנפש. הוא מיד מצטט את הפסוק שיותן לו את כל ההשראה. כי העבודה שבלב, מה תהיה מדרגת העבודה שבלב, כמה הלב יהיה מלא בזה, כמה הצינורות יעבירו את זה מהמוח אל הלב, היא לפי הדעת, לא לפי החוכמה ולא לפי הבינה, אלא לפי ההתקשרות. כמו שכתוב, דע את אלוהי אביך, ועל ידי זה, ועובדהו בלב שלם ונפש חפיצה. כלומר, הידיעה וההבנה בגדלות השם, את זה מקבלים מעיני העדה, שזה קשור בדעת, בהתקשרות. וזה הם מקבלים מניצוצות של משה רבינו. אם תשימו לב להגדרות כאן, כל עוד כאן מדויקת, בכל אחת ואחד מאיתנו יש בחינת משה רבינו עליו השלום. ניצוץ זה חלק ממש מהשלהבת. זה מופיע בעיני העדה, שתפקידם לייצר את התקשרות הדעת. נחזור לפסוק, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו יש בו שתי בחינות בפסוק הזה. בחינה אחת של ויאמינו בהשם ובבחינת משה עבדו שיש בי. בבחינה שנייה של ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הם הסתכלו על משה ואמרו, משה הזה הוא לא מלך ישראל. הוא עבד השם, הוא כולו קשור, הוא כולו בטל. והם נדבקו בו. אלה שתי בחינות שנראות בעולם המודרני סותרות, והן בכלל לא סותרות. ולעתיד הוא אומר, זה מעניין מאוד ההתייחסות לרבי, אם תרצו לקרוא לכך, ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הפסוק הזה מירמיהו, בו בוחר הרמב״ם לסיים את היד החזקה. לסיים את הרמב״ם, משנה תורה. הוא אומר, מה יהיה לעתיד לבוא פילי פלאות? לא נצטרך רבי.
אין צורך בעדות.
בדיוק, אין צורך בעיני העדה. לעתיד לבוא, אז נוכל להיות רבי לבד. זו תשובה חסידית מדהימה לכל הנושא. הוא אומר, הרבי לא בא למלא את תפקידך, את בחינת משה רבינו אתה תוציא לבד. את הניצות, זה תפקידו. לעתיד לבוא, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. וכיוון שלא יהיה מושג כזה של קטנם וגדולם, ממילא לא צריך את החלק הזה. אך עיקר הדעת, הוא מסיים את מה שהוא פתח בו, אינה הידיעה לבדה, שידעו גדולת השם מפי סופרים ומפי ספרים. טעות אנשים חושבים שככל שיש להם יותר מידע, על יראת השם ועל גדלות השם וסיכומים של יותר אמירות, אז זה פשעה. אלא העיקר הוא להעמיק דעתו. דעתו זה את העצמיות שלו, את דעתו. בדיוק, בגדולת השם. בהתקשרות הזאת. ולתקוע מחשבתו, זה ביטוי מדהים. זה מתחיל ביראת התאה, זה עובר ללהעמיק ונגמר בלתקוע. לתקוע זה להיות תקוע שם. כמה שאני מצליח לחשוב על זה ואין משהו אחר. לפעמים אדם חושב על משהו ואין משהו אחר, כי הוא כזה טיפש, מה אפשר לעשות? הוא לא חושב על עוד משהו. ולפעמים בדיוק אותו דבר, אבל הפוך, 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 הוא חושב רק על זה כי אין לו משהו אחר. מה שאדם שואף זה שהוא יחשוב רק באישה אחת. לא כי הוא פסיכי, מסכן, אבל אין עוד. כי הוא יתקע מחשבתו. כלומר, כי הוא לא זקוק לשום דבר. זה נקרא לתקוע מחשבתו. ולתקוע מחשבתו בהשם בחוזק ואומץ הלב והמוח, עד שתהם מחשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר הגשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו במחשבתו. כנודע שדעת הוא לשון התקשרות, כפי שאמרנו, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. אם כן, גם בדעת באלוקות לא די במה שקיבלנו מפי ספרים ומפי סופרים. ואני יודעתי אגב למה הוא מתכוון נתניה, מי זוכר את שער הספר? ספר ליקוטי אמרים מלוקט מפי סופרים ומפי ספרים. ואין לי ספק בכלל שנתניה מתכוון להגיד, זה נפלא, עכשיו לך, הביתה. דוד המלך אומר, לכו בנים שימעו לי, יראת השם על עמדכם. אז הרבס היו אומרים, היה צריך להיות כתוב, בואו בנים שימעו לי. בואו בנים שימעו לי, מה זה לכו? מישהו היה פעם בלובלין? ישיבת חכמי לובלין? מישהו שביקר בפולין פעם. אז יש שם נרפסת ענקית בכניסה, יש שם. ברפואה. כן, עכשיו קנו אותו היהודים, ועשו שם שוב משהו, אני לא יודע אם זה טוב או לא, אבל ברנסנס שמתרחש, אז קנו אותו שוב מחדש. היה שם קולג' של רפואה. אז שם יש מרפסת ענקית, ויש תמונות מחרידות, מחרידות מדהימות, הופכות למחרידות כמה שנים אחרי זה. כלומר, זה סך הכל נבנה כמה שנים לפני השואה. וזאת בעצם, זה המוסד להשכלה גבוהה היהודי הגדול ביותר בפולין. וזה היה המסר של רבי מאיר שפירא, שישיבה היא השכלה גבוהה בכל דבר. הוא הרי חבר בסיים הפולני, והוא זה שיסד את הדף היומי. זה היה מסר אדיר. לקראת סוף ימיו מספרים גדולי תלמידיו שהוא אמר שאת הכל הוא היה עושה אותו דבר כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לו, חוץ מזה שאת הישיבה הוא היה רוצה להקים בירושלים. הוא נפטר הרבה לפני השואה. לא הרבה, כמה שנים לפני סך הכל. וצדי ד' הוא נפטר, 34. כל הישיבה מוקמת ממש כמה שנים לפני זה. השקעות שקשה לתאר. שם, היום הורידו את הפסוק, אבל שם, אולי כשיחדשו את זה, על המרפסת יש תמונות. שם אגב בחצר הזאת הייתה שריפת ספרי התלמוד הגדולה בלובלין, ולשם הביאו את התזמורת של היטלר יונג. שם היה, היהודים צריכים לרקוד לצילי השריפה, ומי שלא רוקד שורפים. שם יש תיאור, יש תיאור מחרידים שמה קורה במרפסת. זה היה הניצחון של מחוז לובלין. עשי, זה נמצא בהר של רחוב גדול שם, ראית את זה. מקום מאוד גבוה, בניין מאוד גבוה. עכשיו תחשבו על בניין לפני 60 שנה. איזה 60? תחשבו את צד ידלת, 34, מה 60? 80 שנה. 75 שנה, אני מדבר כאן על בניין לפני 75 שנה. בניין של 6 קומות, 7 קומות, ענק. למה שזו אמירה, אמירה אדירה. ולכל הכיוונים, אמירה אדירה, יום הזיכרון אנחנו, זה לכל הכיוונים. אז שם על המרפסת היה כיתוב, לכו בנים שמעו לי, יראת השם על עמדכם. זה היה הכיתוב, וזאת הכניסה. זו כניסה מאוד מרשימה. כשמאיר שפירא חנך את הבית, הגיעו כל גדולי ישראל, וזה, ועמד שם ביניהם האדמור מצ'ורטקו, שהיה רבו. אז כשהם עמדו שם, ישבו למרפסת, לפני הכל, הצלח, קהל דיבר, והם הלכו לדבר, אמר לו, הרבי מצ'ורטקו, זה לא יפה.
לכו.
זאת אומרת לו, מה כן? הוא אומר לו, מה לא יפה? הוא אומר לו, רק מגיעים, כתוב לכו. הוא אומר, נכנסנו עכשיו. לכו, אתה יודע מאיפה? אני בא מצ'ורטקוב עכשיו. מה, לכו. אז רב מאיר לא הזדבר, זה הרבי שלו. אז הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות? זה דוד המלך כתב כך. אני ציטטתי. אז הוא אומר, טוב, דוד המלך, מסתום היה לו תירוץ, אבל מה אתה אומר? ואחרי זה רב מאיר שפירא, כשהוא דיבר, סיפר את זה. והסביר שמשהו כתב לכו בנים בכניסה היה כדי להגיד שהמבחן עם מה ששמעתם לתקור. הוא יראת השם לתקור. הוא כשאתם הולכים. אני מזמין את כל מי שרוצה לבוא כדי לראות עם הישיבה איתו כשהוא הולך. כלומר, מי שרוצה לבוא ושזה יהיה פה, אז שלא ייכנס. הוא אומר, אני מרפס את יושב מבחן הכניסה, זהו, זה סוף הפסיכומטרי. סוף הפסיכומטרי זה לכו. זה פלי פלוט. אז כשיהיה לכו, זה ה...
הכוונה ללכת לתקוע את דעתו, זאת הכוונה.
בדיוק. לתקוע את עכשיו, בכל מציאות, בכל דבר. כלומר, אין מחוץ לפה. זה לא בניין. הדבר שהופיע בבניין הכי מרשים היה, זה לא בניין בכלל. אל תטעו. רק אפשר לקחת את כל המעטפות של על מדי שיקרא ולהשתמש בהן, אבל זה לא בניין, אנחנו לא עסקם ב... התניה אומרת זה במילים אחרות, העבודה היא לא מפי סופרים ומפי ספרים, אלא היא לאן אתה הולך בתקיעת המחשבה. עד שתהם החשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו. כנדע שדעת הוא לשון התקשרות, כמו והאדם ידע וכולי. בכוח זה, ומידה זו לקשר דעתו בהשם. להגיע עד לתקיעה הזאת, יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משה רבנו עליו השלום. רק מאחר שמתלבשה הנפש בגוף, צריכה להגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. כפולה ומכופלת זה מפני שהחושך הוא כפול ומכופל. תמיד אנחנו יודעים מה זה כפול ומכופל. כפול כדי להוציא את האסתר, והאסתר הכי גדול זה האסתר הסתיר. כלומר, כפול מזה שנדמה לי שזה לא מוסתר. אז זה עוד הכפלה. בסדר? צריכה להגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. עכשיו הוא מסביר מה הן שתי היגיעות. האחת היא יגיעת בשר, לבטש את הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש. הגוף, בעצם היא אותו גוף, מושך כל הזמן אל למטה. זה תפקידו. כמו שנתבאר לאל בשם הזוהר, דגופה דלא סליק בעיני הורה דנשמתה, נו, איך קראנו לזה? מבט שינלי, זוכרים את פרקי הביטוש? הביטוש, פרק אבטאת למד, פרקי הביטוש, מבט שינלי. הביטוי בזוהר הוא נוח גופה דלא סליק, כלומר, אם יש עץ באח, ואתה רואה שהאש לא תופסת, אז לא תמיד זה כי חסר דלק. לפעמים פשוט העץ גדול מדי, אז צריך לחתוך אותו. לפעמים הקודש ברוך הוא צריך שאני אבטש קצת. לא חייבים עכשיו להוסיף דלק. צריך קצת, זה ממשיך דברים שדיברנו. צריך קצת ביטושים. צריך קצת, ואז האש תביא אותך למקומות הירח. תביא אותך למקומות שלא היית בכלל. אבל הביטוש הזה צריך להופיע בביטוש הגוף. והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב, כמו שנתבאר שם. ביטוש הגוף הוא מה? הוא הרצון עכשיו לאכול. הוא הרצון עכשיו לישון. הוא הרצון... מיליוני רצונות. והשנית היא יגיעת הנפש. עוד פעם, עוד פעם. הרהור תשובה מעומק הלב, כי מה עושה הרהור התשובה? הרהור התשובה גורם לי לתחושה לא טובה.
מוציא אותי מהנקודה שהייתי בה קודם.
כן, הוא מוציא אותי מההרגעה. יש את הסיפור המפורסם הוא על האפיקורס, שכבר אכל הכל ושתה הכל, ויום אחד תפסו אותו ביום כיפר באמצע הסעודה שלו ככה, עם החזיר, עם ה... ושואלים אותו, תגיד, מה נשאר לך מכל היידיש כאן? זה אומר שאני לא יכול בסוף החזיר לעשות כהנוי הזאת אין לי. זה תקוע לי. כל פעם שאני עושה פתאום אני לא אצא פשוט. זה נתקע לי, מה אני יכול לעשות? אני עושה את ההנאה ולקחו לי. זה הרהור תשובה. הרהור תשובה זה לבטש את הגוף. תהפוך אותו לעוד קצת. תהפוך אותו לעוד קצת. זה ביטוש ההנאה, מה זה הגוף? הגוף לוקח למקום שבו אני אומר, עזוב אותי עכשיו מהנפש, כי הגוף דורש. ביטוש הגוף הוא לצמצם את הדומיננטיות הזאת של הגוף. לא לאפשר לדומיננטיות הזאת לשגיע אותי. זה דבר מוכר ממיליון דברים, מכל דקה. זה הדבר השני, השנית, מהי היגיעה השנייה הנדרשת, היא יגיעת הנפש. היא יגיעת הנפש, שלא תכבד עליה העבודה לגע מחשבתה, להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה ורצופה. כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש. יש נפש, פה הוא מדבר עכשיו על דבר אחר, ביטוש הגוף, עזוב, זה לא קשור עכשיו ללימוד של כלום, זה קשור להאם אתה עכשיו אוכל בפעם העשירית את המנה הזאת, או שאתה יודע לעצור. כי אתה לא יודע לעצור, אז אין למה לדבר לך. ביטוש, לא ביטוש הנפש, יגיעת הנפש היא היכולת ליגע והתבוננות. הוא הולך לדבר על ההתמדה של זה. כלומר, לנסות להתבונן בגדולת השם. זה כבר דבר אחר, לנסות להתבונן בגדולת השם. כמו שכתוב בשולחן ערוך, אור החיים, סימן א', ובכוונה מצטט את המקור, כי זה תחילת השולחן ערוך. כשהתבונן האדם שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו. הביטוי שם הוא של הרמ"א, בתחילת השולחן ערוך. מיד יגיע אליו היראה וכולי. מי שם את זה פה לכבוד מה זה? אז זה לכבוד זה? אתם רואים? שם הוא א', אני לא שאתי. ככה זה כתוב שם בהתחלה. כך מתחיל השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, יתגבר כארי לעמוד בבוקר, ואז כותב הרמ"א כך. הגה שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. ואז הוא אומר כך. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו ומעשיו וכולי 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 עם אנשי ביתו כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם מליבו, שהמלך הגדול ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, אז מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. הוא אומר, על מה מדבר הרמ"א? על ההתבוננות. וכאן הוא מחדש חידוש עצום. המיד הזה בא להגיד ש... איך מיד? לא נכון, הרי התבוננות זה דבר שוקח 10 שנים, 20 שנה, שעה, שעתיים. איך מיד? כי יש בך את זה בטבע. ההתבוננות תחשוף את הנקודה הקיימת, והמיד אומר שאתה על המסלול, עלית על האוטובוס. לאן תגיע? I don't know. זה כבר תלוי בהמשך ההתבוננות. אבל עצם היגיעה הזאת אומרת שאתה יכול להגיע לזה. יסוד גדול מאוד מאוד מאוד. איך אמרנו במגילת רות הרבה פעמים? סוף ישראל לעשות תשובה, ומיד עכשיו. לא מיד הם מגלים במובן שעכשיו יוכל להיות גאולה, אלא ברגע שאתה תבין שאתה יכול לעשות תשובה, יש גאולה. למה אין גאולה? כי אתה לא מאמין בתשובה. לא הפוך. וכאן הוא מתחיל בהבדל בין הנפשות ואיך פועלים את הפעולה הזאת. אני חושב שאנחנו נעמוד בדיוק בנקודה הזאת. הוא מגיע כאן ליגעתי ומצאתי תאמי נוח שדיברנו עליו מקודם, לפירוש הנכון של יגעת ומצאת. כאן הוא נכנס לדרך להגיע לכל הדברים האלה. אנחנו נעמוד